בניש חי, שנה ראשונה. גיטה המדרש פליאה, אין מניחים תפילין לה בשבת. מחובה המדרש פליאה, אין לי אף אחד לא יודע. יש ספר שעשה כל מדרש פליאה, בערך 100 עד 120 מדרש פליאה, עם פירושים. אבל יש מהרש"א במהדורה בתורה, שבת פ"ח סוף עמוד ב', ראיתי אותו מקרוב. אומר שבדורו התחילו הרבה להמציא מדרשי פליאה מליבה. נאמר דרשה, לחזור דברים שכבר ידועים, אנשים, שמענו את זה. אז מה צריכים? עשו אותם משהו חדש. ממציאים מדרשי פליאה, ומזה עושים, אי, מי יכול לברש את המדרש הזה? יש מדרש פליאה למשל, ומתקררה דעתו של דוד המלך, אז שהגיע לפרח בתולה ניסית. מה הכוונה? בכתובו דף ט, שם יש שאלה. איך דוד המלך לקח את בת שבע? הרי לכאורה אסורה לבעל ולבועל. יש בגמרא שני תירוצים. אז פירוש המדרש ככה. נתקרר דעתו של דוד, דוד היה אסור לקחת את בת שבע. והוא נרגע עד שהגיע לפרק הזה, מסר שמה את היתרים האלה. שני התירוצים של הגמרא, וזה בסדר. ויש מקומות שקשה מאוד לפרש. אין מדרש פליאה כזה, אין מניחים תפילין אלא בשבת. במדרש הזה יש ארבעה פירושים. הפירוש הראשון של רבי שמשון מאוסטרופולין. הוא אמר על פי הטור בסימן לבת ח' שילד בזמן שיודע לשמור על תפילין בטהורה יכול להניח תפילין. גיל 11, גיל 10. הרב עובדיה אומר מזמן שמתחילנו ללמוד גמרא, אפשר להניח לו תפילין. הבעיה היא, כשיראו אותו בית הכנסת עם תפילין, יחשבו שהוא בר מצווה. אי אפשר לומר, כי הוא קטן, יש קטנים שהם בנגל 13-14, בגוף שלו הוא קטן. פעם היה בחור אחד בר מצווה, והיה נמוך. כל חברה גבוהים, והוא נמוך. מישהו הסתכל עליו, וזה כבשה אחת בין 70 זאבים. אבל הוא... הוא נמוך וטבעו, מה לעשות? אז לכן רגילים לא לעשות כך. שחודשיים לפני גיל בר מצווה, אז הוא בבית מניח תפילין, בית הכנסת הוא מניח. אבל מעקר הדין אפשר. אז כותב בספר של משה רבה, שקטן הוא מניח תפילין, עד שידע לפחות פרק אחד בתורה, ספר אחד בחומש, ספר אחד בנביאים, ספר אחד בכתובים. מה הם? בתורה ספר בראשית, בנביא ספר שמואל, בכתובים ספר תהילים. אז אומר רבי שמשון מאוסטרופולין, זה ראשי תיבות שבת, שמואל, בראשית, תהילים. אין מניחים תפילין לילדים קטנים לפני גיל בר מצווה, אלא בתנאי שידע הספרים האלה שם שבת, שמואל, בראשית, תהילים. יש פירוש אחר, האשכנזים נוהגים, בימי החול לומר, היום, יום פלוני בשבת, יום פלוני בשבת, כל היום, ככה אנחנו גם כן. אבל בשבת אומרים, היום הוא שבת, אנחנו לא אומרים את זה. אז בחול אומרים, אחד בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. בשבת אומרים, היום יום שבת, וקוראים את המזמור, מזמור שיום שבת. ספרדים לא אומרים שזה שבת. אין מניחים תפילין אלא בשבת. ביום שאתה אומר, יום פלוני בשבת, תניח תפילין. לפוק יום שבת, אתה לא אומר בשבת, אומר יום שבת. זה פירוש, מניחים תפילין ביום שאתה אומר בשבת עם בית. ודאי. לא ראשון, יום אחד. כן, כן. יש אומרים בשבת קודש, אבל זה לא נכון. למה? שבת קודש זה על יום שבת קודש. אבל אתם מתכוונים על השבוע. יום ראשון בשבת, יום ראשון בשבוע. פעם חיפשו במחשב, יש מקום אחד בגמרא, במדרשים, כתוב אחד בשבת קודש, שני בשבת קודש, אין. כולם אחד בשבת, שני בשבת, ככה כתוב בבקמה למזיין, כולם קומות, ככה כתוב. פירוש אחר, יש קושיה למה אנחנו אומרים להניח תפילין בלי דגש. ככה גם אשכנזים, ככה אמר פסח מרן. לעומת זה אתם אומרים לו להניח בדגש. ובאמת, חכם אחד בן דורו של מרן, שמו רבי מנחם דונזנו, אמר לי, הניח בדגש. להניח, הכוונה לשים תפילין, לשים אותם על היד. הם אמרו להניח, מה זה להניח? אז הסבירו את זה ככה. אם אתה אומר להניח, יש לה עוד משמעות, לעזוב, לעזוב. ובא אהרון לאוהל מועד, ופשט בגדי הבד אשר לבש בבואו לקודש, והניחם שם. מה זה והניחם שם? יעזוב אותם שמה. בגדים שישתמש בהם בכיפור הזה, והשנה הבאה בגדים חדשים. לא ישתמש בהם עוד פעם, לא יכול אותם מכונת כביסה. לא, והניחם שם, ישיר אותם שם. אבל להניח פירושו במנוחה. התפילין, תשימו אותם, לא רק תשימו אותם ותלך, לצריך שישור שם מנחים. אם תשימו אותם כאן נופלים, עוד פעם אתה מחזר אותם, זה לא בסדר. צריך להיות תנוחה מסוימת. לכן אומרים להניח בלי דגש. אז מה לומדים עכשיו? להניח בלי דגש פירושו לעזוב. להניח בלי דגש פירושו בתנוחה מסוימת של יזוז. לכן המדרש פשוט מאוד. אין מניחים תפילין, אין עוזבים את התפילין, אלא בשבת. בשבת עוזבים אותם, לא מניחים אותם. אמר בבכי באגר, פרש פירוש אחר לגמרי. בשבת ראשי תיבות, במקום שיער, מקום תפוח. תפילין של הראש במקום שיער. לא ירדו כאן למטה על המסח. פעמים תפילין גדולים, יורדים על המסח. זה לא טוב, מקום שיער. ולא רק מקום שיער, מקום שיש שיער. אם אדם יש בלורית, יורדת כאן, זה לא קרה מקום שיער. מקום שהשיער סומח, דהיינו למעלה. איפה שיש, עקרי השערות. תשים אותו למטה, זה לא שווה. ומה זה מקום תפוח? מקום תפוח כוונה במקום השרירי, בקיבורת של היד. תפילין של ראש מקום שיער, ותפילין של יד מקום התפוח, מקום הבולט. נקרא בלשון הגמרא קיבורת. אומרים מקום שרירים, אתה עושה שרירים, זהו, מקום שרירים שם, תפילין של ראש, תפילין של יד. אבל יש אומרים שגם המקום הזה לא כולו כשר, החץ מן הדין כולו כשר. איך היום מניחים משחדורות? שני זוגות תפילין. איך היום מניחים שני זוגות? אם אתה רואה לנו חצי המקום שרירים, אי אפשר לניח שניים, מפלוח יקטנים. כל הקיבורת כשרה, ככה מפורש בגמרא, ערכין יוטט עמוד ב'. לכן אפשר לסמוך על זה. אבל בימינו שעושים תפילין גדולים, אומרים תפילין קטנים, לפעמים אותיות לא ברורות. לפעמים עושים תג על היוד, והיוד קטנה, אתה עושה לתג גם כן דק, נראה כמו מספר ארבע, לא נראה יוד, נראה ארבע. לכן יש הרבה סופרים בימינו, לא עושים תג על היוד. הרב אוזן על הושר אמר לו, אפשר לשים תג, אבל שיהיה דק יותר מהעוקס שעל היוד. העוקס של היוד הוא יותר עווה, והתג תעשה אותו דק מאוד, שיהיה ניכר. אבל מי יכול לזהר בזה? כשעושים אותיות גדולות, אתה רואה, זה יוד, וזה תג קטן, תג דק. לא תטעי בדבר הזה. אז לכן היום עושים גדולים. כשעושים גדולים, אז אי אפשר להניח שני זוגות במקום אחד, אין אפשרות. לכן הרב עובדיה תקן לספרדים, כמו אשכנזים, שהניחו תפילין של ראשי לבד, אחר כך כשמגיעים לאובה לסיון, אשר ישו ביתך, מורידים תפילין של ראשי, מניחים תפילין של רבנתם. באיזו שלווה יקורי את ה... פעם אחת פרדתי איתו, בחשבן תפשינו דלת, באיזו שלווה יש בכולם, הורידו תפילין של ראשי, נוח תפילין של רבנותם, אחרי תפילה צריך לומר בהם דברי תורה. אחרי הפרק מהרמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ראשון. הוא לא פירש בו שום דבר, אבל הפסוק כל כך ברור, שאתה שומע, אתה מבין את הכל. תענוג לשמוע את זה. כל מילה, למדתם מן עוד משהו. הוא אמר, חייב אדם לשלש נותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. כנראה ככה היו לו מקורים בפרט יוסף. אנחנו אומרים שליש, אבל בתפילה אומרים לי שליש, ורבי עלו שמענו. אז הרב קרא ככה, שליש במקרא. כנראה ככה קראו. מישהו אמר לי, טעות בסדורים, צריך לעשות לשליש ולרבי. אמרתי לו, מי יש לך הוכחה על זה? בשמחה רבה. אבל אין לך הוכחה. אנחנו אומרים שליש, אולי זה טעות. המילה השליש לא מופיעה בתנ"ך. בתנ"ך כתוב שלישית רביעית. רביעית ההין לכיר סיין. המילה שליש או רביע לא כתובה. אז אמרו שליש, אין לנו הוכחה נגד, תשאיר את הנוסח. אז ככה, במקום שיער תפילין של ראש. יש שאלה בספר מחשבות בעצה. אומר כמה אנשים, תפילין של ראש שלהם גדול והראש שלהם חתן. יש להם ראש חתן, מה לעשות? אז חסה תפילין יורד כאן, יורד על המצח. חסה על הראש במקום הנכון, חסה יורד. כדי להעיר להם, אמר מה אני מעיר להם? עוד רגע נופל עוד פעם, מעיר לו. עוד רגע אני מעיר לו. אמרו, נודק, תעזוב אותי. עוד פעם תגיד, אני אברח מבית הכנסת. מה עושים? אז אמר, אם הרוב מונח על מקום שיער, אפילו חלק יורד למטה, לא נורא. יביראי לזה, רובו כחולו. אבל יש חי לא מסכים. צריך שהכל יהיה מונח על מקום השיער. אמנם אי אפשר שהתפילין יהיה ככה מעוגל, שמתאים לראש בן אדם. הראש בן אדם הוא לא מרובע, והיה מרובע כמו התפילין היה טוב מאוד. והיה נופל העולם. אבל ככה עגון. אבל לפחות שלא ירד על המסך. יהיה ככה, בולט קצת החוצה, לא נורא. אבל לא יהיה על המסך. אז היא בדעת מחשבות בעצה, לא כדאי להעיר בן אדם כמה פעמים, אלא להעלים עין, ויש חיים אומר, צריך להיות הכל על הראש. אז מלמדים אותם בשיעור, להיזהר שכל תפילה על הראש, ומישהו יורד לו רובו על המסך, אומרים לו, שמע, לפחות הרוב למעלה. ככה צריך לעשות. ואומר רבי נשחי עוד משהו, יש תיתורה של תפילין. מילה תיתורה, לא כולם מבינים אותה. עד שהיום חדשו שגם בכובע יש תיתורה. מה זה תיתורה זה? מה שמסביב לכובע, זה שמסביב זה תיתורה. ויש כזה בדיוק בתפילין. יש הבית שיש בו ארבע פרשיות, ומסביב יש תיתורה שיש בה תפירות. גם התיתורה כולה צריכה להיות במקום השיער. ואם אדם אין לו שיער, זקין שנשרו שערות ראשו. או קרח, אין לו שיער. אז מה, לא יניח תפילין? כן יניח תפילין. משום שזה ניכר המקום שהיה בו שיער פעם, והתחרח מהמקום שמעולם לא היה בו שיער. כיוון שניכר שזה מקום שהיה בו שיער, נקרא מקום שיער וזה בסדר. גם הקשר של הראש, הדלת שמאחורי תפילין של הראש, היא מונחת גם כמקום שיער, בגובה העורף, מעל העצם, מעל הגומה שם, לא יורד אותו למטה. לפעמים צריך לתאם, לפעמים תפילין של ראש עשויים למידת אדם גדול, שיש ראש גדול. הוא יבוא מישהו אחר לניח אותם, לא מסע תפילין, לוקח שמישהו, נופלים לו למטה. צריך להיות אומן שיודע לסמסם את העיגול, שהיא בדיוק מעל העצם של הגולגולת. שבתשובה של רבי חפציין, כוונה, השאלה הייתה ככה, איפה הוא כתב את זה? כן, רבי רחוב דין הפרשיות יוסד מחוץ לבית. בבית יש שם, בתוך התפילין, יש שם בית. ויש למטה התיתורה. לפעמים הפרשיות ארוכות יותר. מה עושים לסופרים? מדביקים עוד איזה עור בפנים, שהפרשיות לא יהיו חלק מהם באוויר, לא יהיו שם בפנים. אבל הבית נגמר. הבית האחרי, המרובע, הוא נגמר. אז מוסיפים ושמע עוד חתיכת עור מסביב, שהפרשיות יהיו שם בתוך חתיכת העור. וזה בין יש חפוסים, ויש מכשירים בזה. בין יש חד שמה אומר, הכלל שרובו כחולו לא תמיד חיים. יש אחת הרעיון שמובא בבי עומר, אמר, אם תאמר רובו כחולו, כי לא צריך מניין, עשה רק שישה, לא צריך חמישה סתיים פדיון הבן, עשה שלושה. כל דבר שכתוב בתורה, שיעור, עשה הרוב שלו, למשל, עשרים גירה השכר, מחזית השכר. אז אדם יעשה מקום מחזית השכר, עשה שליש השכר. עברתי את החסד של המחזית, עברתי קצת, זה בסדר. לא, זה לא חושב בכלל. כשהתורה קובעת מספר, אי אפשר לסייג במספר הזה. למה? אם תגיד שעשר לא צריך עשי שישה, מחר תגיד שעשר לא צריך עשי ארבעה, ארבעה זה הרוב של שישה. מחר תגיד עשי שלושה, שלושה זה הרוב של ארבעה. מחר תגיד עשי שתיים, זה הרוב של שלושה. לא עושים כך. יש מספר? בדיוק. אבל כאשר הוא כתוב מספר, כתוב, צריכים להיות הפרשיות בתוך הבית. ויעשו קצת, עשינו להם עוד איזה תוספת בפנים, איזה טלאי אחד, בחוזר נקר כלום. אפשר שזה מועיל. במקור של השנה שלמד ממנו הרב בערב ברכות, כתוב שמה שיזהר, כתוב יש להיזהר, הוא כתוב אסור, הוא כתוב זה, הוא עושה את החובה, והרב מחמיר בדבר הזה. צריך לכוון תפילין של ראש, שאיב ימצא ארוח הראש בדיוק באמצע, שהיא בין העיניים. תורה אמרה, זה תותפות בין העיניך. יש קראים שחושבים בין העיניך, תשים פרשות פין ככה על הקיר, תסתכל עליהם. בין העיניך, אתה רואה אותם? זהו, בין העיניך.
הם לא
התקבלו פה? אה? יש טעות אחרת. יש כל מיני פירושים. קראים מומחים לחדש פירושים. יש משמה בין העיניך שלא תשכח אותם. תמיד תזכור אותם, כאילו מסיים בין העיניך. אז זאת על בכלל תפילין. כל מיני פירושים של הבל. אבל חכמים למדו פסוק אחר. ולא תשימו חורחה בין עיניכם. חורחה בין העיניים, חורחה למעלה בשיער. מה זה בין העיניכם? הכוונה באמצע. אז גם פה בין עיניך צריך לכוון. לכן יש כאלה לוקחים מראה, מסתכלים שהיא באמצע בדיוק. דברי חיים אמר, בחיים מצד אמר, מי שמסתכל במראה זה דברי בורות. זה שטות, לא צריך להסתכל. בערך, תשאר ככה, לא צריך יותר מזה. כי אפילו יש הלכה שאסור לאיש להסתכל במראה. ולא ילבש גבר שמלת אישה. היום מתירים, כולם מסתכלים, רק שלא איזה לכלוך, איזה דבר, שלא איזה לחזור, ראי, מה יש לך פה? יש לך כאן משהו. אה, לא שמתי לב, מה לא שמת לב? לא ראית את עצמך? אז לכן הם כולם עושים. פעם לא היה מראה. מראה הייתה בחדר אנשים בלבד. היה מישהו סופר, סופר, משכיל, סופר, שהוא היה פעם בבית של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מלובביץ', הראשון, סמח צדיק מלובביץ', הוא נפטר בתו ריש קבוע. אז הוא מתאר איך הרבי דורש ואיך זה, אמר בכל הבית אין שם מראה אחת חוץ מחדר נשים בלבד. לא ילבש גבר שמלת אישה. הרמה אומר, מקום שנגעו שגם גברים מסתכלים, מותר. דברי חיים מראה, אין צריך לשים מראה, כי אנחנו לא עושים מראה, אבל יש כאלה. הם את התפילין שלהם וגם כל מראה. יש כאלה שיש להם בסידור שלהם, יש להם מספן. מה עושים במספן? לדעת איפה הצפון. שידע בדיוק מול ירושלים. המספן הזה עשוי לכיוון ירושלים. אם אתה נוטה ימינה, שמאלה, מספן לך, זה לא בדיוק. כן, אבל לא צריכים לעשות את זה. אם אתה מכוון טעמה ברכה, נראה בין העיניים, בסדר. אותו דבר, קשר שבעורף, שיהיה באמצע. וגם הדלת, הקשר יראה לצד חוץ. היום יש ויכוחים הרבה על הדלת. דלת של העדה הזאת, דלת של העדה הזאת, דלת של ראשונים, דלת של האחרונים. ויש כאלה אומרים, כל הדלתים פסולים, חוץ מהדלת הזאת כתובה בבית יוסף. חלה זו הדרך. זה הם רוצים להניח, שמאות שנים, אבותינו, או אבות של העדות מסוימות, תפילין שלהם פסול. לא אומרים כך. כל הדלתים כשרים, כולם כשרים, כל שיש לו סורת דלת כשר. הנה דוגמה, השינים של התפילין. יש גם כן שין בדלת, תפילין של ראש. השין, הסורת הם רושים אותה, ישרה החלקה, קצת, קצת ככה בלחסון. יש כאלה שהם רושים אותה משפיץ. ושאומר, זה כשר או שזה פסול, שניהם כשרים. כל אחד עושים בשין שלו, זה שין, זה שין. אחת שיש לה שלושה קווים או ארבעה קווים, זה הכל. אותו דבר בכתיבות בספר תורה. כתב של הספרדים ושל האשכנזים, לא אותו דבר. בשעור כתב נקרא כתב הארי. משהו כתב שנקרא כתב חב"ד. כתב חב"ד, איך זה? קצת כמו הארי, קצת כמו הספרדים, קצת כמו האשכנזים. ויש על זה סיפור. רבי שמעון זלמן עשה סורה של כתבים. אז הוא אמר, רבי, הארי אמר אחרת. אמר, טוב, טוב, בסדר. ניפר עליו תרדימה וישן. לא ישן, סיפור אחר. אז הוא הלך הפעם מחסיד הזה, הלך להר אחרת, מצא סופר, כותב בסורה החדשה של רבי שמעון זלמן. אמרנו, מה זה? זה לא כתב ספרד, זה לא כתב אשכנז, זה לא כתב ארי. אמרו, זה כתב חדש, מן השמיים נודע לי, הסכימו עליו בשמיים. כולם קשרו למעשה. חב"ד קשר, ואשכנז קשר, ספרד קשר, כולם קשרו. יש צד הפוכה וישר עשו על זה הרעה אחד השמיים, התברר שזה קשה בהחלט. דבר שהאשכנזים לפני מאות שנים כתבו גם כן צד הפוכה. הראו לי גם ספר דפוס משנת לצדי, צורת האותיות. שם כתוב צדי בצורה הפוכה. יש כתב יד של תלמיד הרשב"א, בעל מגדרה, צד הפוכה. הפוכה וישרה שניים קשרים. ולא זו בלבד, אלא שאם עשית בתפילין, פעם צדי ישרה ופעם הפוכה, הכל קשה. פעם היה שאלה כזאת, והרב פרנק אמר, מה נפשך? הוא ישר או הפוך, תחליט. אז הרב עובדיה אמרו, שניהם קשרים. כשיש עליה סורת צדי, ואין שהראש ימין, הראש שמאלה, הכל בסדר. הכל בסדר. סימן הדבר בית התפוסות. מי שמכיר פעם בתפוסות, פעם אחת ראיתי, שמה בכניסת הרבית התפוסות, שדה הפוכה. כלומר, עם ישראל נראים הפוכים. אחד פה לימין, אחד פה לשמאלה. אלה אשכנזים, אלה ספרדים, אלה תימנים, אלה אתיופים, אלה קורדים, כל אחד והדעות שלו. אבל כולם הולכים מקור אחד. השדה הזה פונה ימינה פונה שמאלה, ולמטה מחוברים ביחד, בסיס אחד לכולם. כי הם טוענים זה הקשר האמיתי, הם עושים זה כמו מים סופית. ולא הדעת שלנו, הייתה ברורה. אנחנו עושים זו הדעת פשוטה, הם אומרים זה פסול, לא פוסלים. החוכמה כל אחד פסול את השני, ככה. אם טוענים זה נקרא דלת, נקרא דלת מכאן ודלת מכאן, דלת תשארת דפוקה, תחברו ביחד, נעשו מים סופית, בסדר, נגיד להם נקרא להם מים סופית. חום והשין דלת יון, נעשו בחרי בהם שמי, שין, מים סופית ויוד. רבי חנה מקשה אומר,